עולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
לברך אישה בתוקה?
אנחנו לא בבחים, אבל אתם...
נזונות לא, אנחנו לא בבחים.
אתה רבון? השרדים לא בבחים.
נזונות לא בבחים?
הלכם.
הלכם ביעים.
גפר.
תוציא אותנו איזה חובה, אנחנו לא רכים. אה, טוב.
קחתי עוגיה ברכים, זה לא
שבחוקה. טוב.
מה?
כי הדון מבינה הוא מורך
בכל. אני מבעד שלנו גם מזונות היינו עם ברכים
ושבחוקה. אנחנו לא מבינים. רק יודע ש... לא, אני...
אתה חושב, לא?
סודני.
חושב,
סודני.
טוב, נתחיל, כבוד הרב, ברשותכם, ביקשו השנה שנברך לדבר על ארץ ישראל בשוקה, אז כנראה שכל השיעורים יהיו בנושא. ואני בחרתי את הנושא של הקדושה של הטבע, שהיא בעצם רעיון אחד גדול, כולל של הרב קוק זקן, ולקחתי כמה מקורות, ובסייעתא דשמיא ננסה לפתח אותם. קודם כל במקום ראשון, מקור אחד, יש את הפסוק בדברים, פרק ד' פסוק ה', ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים. כן, משה כאן מסכם את כל התורה כולה, והוא, יש לנו חזקה עליו שהוא הפרשן הכי טוב של התורה, הכי קרוב למקור, הכי נאמן למקור, והוא אומר לנו בפשוט, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ. דהיינו, כל הקדושה, כל מה שלמדתם, כל מה שלימדתי אתכם, כל מה שאני למדתי מהקדוש ברוך הוא, זה לעשות כן בקרב הארץ. אשר אתם באים שם לרשתה, לא סתם ארץ, אלא ארץ ישראל. אז יש לנו כלל פשוט מאוד, לא תורה מופשטת, לא תורה בשמיים, בעולמות העליונים, אלא תורה כאן בעולם הזה, ולא סתם במקום הזה, סתם באיזשהו מקום בעולם, כן, בארץ. אשר אתם באים שם לרשתה, במקום המיוחד לה, בארץ ישראל. אז יש לנו כאן חיבור בין כל הפן הרוחני של התורה שבאה מן השמיים, שיורדת מן השמיים, ואם לא הבנו עד כאן, אז משה כאן בא וממקד לנו את הכיוון, נותן לנו את הכיוון האמיתי של התורה ואת המקום הראוי לה. בניגוד לכל העמים, הקשר בין עם ישראל לארצו היה קיים קודם כניסת העם לארץ. ללמד על קשר שהוא למעלה מן הטבע המחבר את כנסת ישראל לארץ ישראל. אז יש לנו כאן חיבור עליונים ותחתונים. אני ריכזתי את כל השיעור בקדושה שיורדת דווקא לארציות. כל התורה, כל השמימיות, כל השמיים, כל הרוחניות הזאת, היא באה והיא בקרב הארץ. עוד פסוק אחר, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב. עכשיו אנחנו חוזרים להר סיני. השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט והר הזה. אותו עניין, אותו סיפור, לא נשארים בהר סיני בחוץ לארץ, לא נשארים מנותקים מהטבע, לא מנותקים מהארציות. במושגים שלנו הרי אומר משה, די להתמקדות סביב הר סיני, להפך, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי, בערבה, בהר, בשפלה, בנגב, בחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. אותו דבר, יש לנו כאן טריטוריה, יש לנו כאן גבולות ברורים של ארץ, שהתורה אמורה להיות גלויה, כן? ונעשית בתוך הארץ הזאת, בתוך הגבולות האלה. אז כאן המקור הוא מקור מאוד פשוט, של חיבור עם ישראל לארצו. אנחנו לא רואים עדיין בפירוש את הקדושה, איך שהיא מתלבשת בתוך החומר, מה ההבדל בין קדושה שהיא שמימית, שהיא רעיונית, לבין קדושה שהיא מתלבשת בחומריות דווקא של ארץ ישראל. ואנחנו ביום המיוחד הזה, כן? בחג הסוכות, שדווקא אנחנו ירדנו לתוך הטבע, אל תוך הצומח, ודווקא ביום האחרון, שזה האושפיזין של דוד המלך, כן? המלכות היא המדרגה התחתונה הזאת שמגלה בלעדיה אין כלום. כל מה שהיה עד עכשיו, אם הוא לא מתגלה בסוף, בתוצאה הסופית, אז כל מה שהיה בדרך להגיע למקום הזה, למדרגה הזאת, זה כאילו הולך לאיבוד. כשאין הופעה של כל הביטוי הפנימי כלפי חוץ, אז בעצם יש איבוד, בזבוז של כל הפן הפנימי הזה. כאילו לא היה. אז מיד אני נכנס לרב קוק, כן, באורות ארץ ישראל, ואז אנחנו מתחילים לאט לאט להבין שהארץ הזאת, שהמקום הזה הוא בעצם לא מקום של חומר פשוט, אלא גם החומר של כאן הוא חומר מיוחד, חומר רוחני, או לפחות חומר שמסוגל לגלות, יש בסגולתו לגלות רוחניות. כך אומר הרב קוק באורות ארץ ישראל, הפסקה הראשונה, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. בדרך כלל ארץ זה דבר חיצוני, זה חומר. ארץ ישראל לא. זה גם לא קניין חיצוני לאומה. כן, המילה חיצוני חוזרת כאן. זה לא חיצוני. רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. זאת אומרת שגם בעניין רוחני זה לא איזה מקום, כן, של רוחניות שאפשר סתם בשביל ללקט ולרכז את כל עם ישראל בתוכה. אז מה זה? אם זה לא מה שהוא אומר כאן, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית שורה בקשר חיים עם האומה. כאן אנחנו מדברים כבר על נשמה. כאן אנחנו מחברים ומדברים על חיבור הרבה יותר פנימי. זה לא דבר חיצוני, זה חטיבה עצמותית, קשורה, בקשר חיים עם האומה. זאת אומרת שזה ארץ החיים, ארץ חיה. יש כאן חיות שהיא לא חיצונית, שהיא לא כמו כל הארצות. חבוקה בסגולות פנימיות, הנה זה להפך, זה לא חיצוני, זה חייב להיות פנימי מאוד. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. אז זה כן ארץ פנימי, זו לא ארץ חיצוני. ומתוך כך, יש כאן הלכה למעשה. אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, אי אפשר להבין מה זה קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית. כל מי שרוצה להיות רציונלי בארץ ישראל, הוא בעצם הולך לכיוון של כישלון מוחלט. אין דבר כזה. ארץ ישראל זה לא רציונלי. זו בריאה אלוקית מיוחדת שמתאימה לעם ישראל שגם הוא מיוחד והוא לא רציונלי. זאת אומרת שהיא ארץ מעל הרציונל האנושי. אווירת ארץ ישראל מחכים, זה מדרגה עליונה מאוד. בשביל עם שהוא גם כן לא עם שברציונל אפשר להבין את מה שהוא עושה. או את מה שהוא בא לעשות. אז זה לא השכלה רציונלית, אנושית, אז אם זה לא אנושי זה חייב להיות אלוקי. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. יש כאן עניין של גילוי נשמה מיוחדת שנקראת כלל ישראל. זה אפילו לא דבר פרטי, זה לא לקבץ ולעשות לנו בית לאומי, זה הרבה יותר מזה. טיפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. בגלות, בחוץ לארץ, איך האנשים חיים, איך האנשים עומדים? בגלל שהם מצפים לישוע. היהדות של ארץ ישראל היא הישוע עצמה. זאת אומרת, זה לא ציפייה לישוע. זאת הישוע. אין יותר מזה. לא גילית, זאת בעיה שלך. אבל אין יותר מזה. כשתוציא את החבוי לגילוי, תגלה את מה שיש באמת במקום הזה. עצם העובדה שלא עשינו, שלא גילינו, זאת רק בעיה של זמן. כי אין לנו את הכלים המתאימים, עדיין לא פיתחנו דיינו את הכלים, דיים, כדי לגלות את הכוח הזה. אבל ישנו. עכשיו, אם זאת לא ארץ חיצונית, אם זה לא רציונלי, אם זה רק פנימי, אם זה רק אלוקי, אז איך אני מבין את כל זה? אין לי קשר עם הארץ הזאת. תראו מה אומר מיד הרב קוק למטה. ב' על ידי התרחקות מהכרת הרזים, מי שלא לומד סוד, מי שלא לומד זוהר בארץ ישראל, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. פשוט מאוד. לא כל מיני כיוונים, אין. אתה לא לומד פנימיות בארץ ישראל, אתה לא יכול להגיע לתוכן הארץ, אתה לא תבין שום דבר. אתה תמיד, תמיד, תמיד תהיה מול קיר ולא תוכל להתקדם. דבר עליון מאוד. על ידי התנקרות, עוד יותר חמור. מי שלא לומד, מילא. אבל מי שמתנקר אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עמק עומק החיים האלוהיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. הכל יהיה אצלך דבר תפל. אתה בכלל לא תוכל להבין, לא תוכל לתפוס, לא תוכל לאחוז בשום דבר. כי המהות היא מהות פנימית. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. כי אין לך תורה כללית, תהיה לך תורה פרטית, והתורה הפרטית הזאת לא תתאים, היא לא מותאמת לכוחה של ארץ ישראל, אז אתה מחוץ למערכת. והגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה, ואז אפשר לחיות בכל מקום אחר בעולם. למה לחיות כאן? אז אם אתה לא מגלה את הפן הפנימי המיוחד של ארץ ישראל, אתה בהחלט יכול לחיות בניו יורק. אין שום בעיה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, מי שלומד רק את הפן החיצוני של התורה, עכשיו הרב אמר שארץ ישראל היא ארץ פנימית, לא חיצונית, אז מי שמשיג רק את השטח הגלוי, אז הוא לא חסר כלום, לא יחסר שום דבר יסודי בחיסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה ובניינה. זאת אומרת, אתה יכול באופן מאוד מאוד פשוט להתנתק מחבלי ארץ הקודש, זה סך הכל אדמה כמו כל אדמה אחרת, מה ההבדל? יסוד סיפיית הישוע אצל האדם הזה הופך להיות כמו ענף צדדי שאינו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. אין עומק, זה ענף צדדי. סיפיית הישוע זה ענף צדדי, לא מתעסקים בזה בכלל. וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חיסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשת כזאת. המעטת הלשת, זאת אומרת השיטה שבעצם בורחת מהעצם, מהעצמות, מלשת העצמות, ומתעסקת רק בפן החיצוני של הדברים, ברציונל, כמו שאומר הרב קודם. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא, רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. מי שמנסה לעשות את זה הוא מחבל בתוכן ארץ ישראל עצמה, שהיא איננה דבר חיצוני אלא רוחניות חבוקה עצמותית בקשר מהותי עם עם ישראל, עם האומה בכללה. כי זה אסון, קורא לזה הרב אסון, שאנו חייבים ללחום אותו. כן, האסון הזה של בריחה מהכרת הרזים, קורא לזה אסון. ללחום אותו בעצה ובתבונה, כמובן דרכי נועם, בדרך ארץ, אבל חייבים ללחום אותו בעצה, בתבונה, בקדושה ובגבורה. במקור מספר 7, כן, לפני שנגיע למקור מספר 7, אני רוצה לעבור דווקא למשהו שאין לכם שם. בישעיה ממהי כתוב, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי אני השם ואין עוד, יוסר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. את ישעיה אומר לנו שהקדוש ברוך הוא הבורא טוב והבורא רע. זאת אומרת, יש הדגשה על היות השם אל יחיד ומיוחד שכולל את הכל. כן, הרב סעדיה גאון זצ"ל מסביר שפסוק זה סותר את התפיסה שדולגלת בשתי רשויות. יש האל של הטוב והאל של החומר. זה האל של הרע. ובעצם אתה חייב לומר שיש אל שהוא טוב ואל שהוא רע. בשיטה הפרסית, כן? זו השיטה. יש שני אלים, האל של הטוב הוא האל הרוחני, והאל של הרע הוא האל הגשמי, החומרי. ואתה, אם אתה אדם טוב, אז תשתתף עם האל הטוב, הרוחני, כדי ללחום נגד האל הגשמי של הטבע. זאת שיטה של מאבק בין הקדוש ברוך הוא בעצמו, כביכול יש, הוא מפולג לשניים, כן? מפוצל. פיצול אישיות באלוקות חז ושלום. אנחנו חייבים להבין שהכל הוא חטיבה אחת. אבל הדברים לא מגיעים, לעולם לא מתחילים מהחוץ. הם תמיד מתחילים מהפנים והולכים כלפי חוץ. גם התורה שלנו, התורה שלנו היא לא חיצונית. היא לא דבר שנוחת לנו מהשמיים על הראש והוא זר לנו. וכשאנחנו רוצים להתקדם לאלוקות, אנחנו חייבים לעזוב את החומר ולברוח לכיוון השמיים. זה נקרא התפרצות אל הקודש. ככה קורא לזה הרב קוק בפסקה אחרת, ההתפרצות אל הקודש. כן.
מי שמאמין שקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את ארץ ישראל, זה תפיסה רוחנית או תפיסה
רשמית? תמיד תפיסה רוחנית שמופיעה בחומר.
הוא כופר ברזים אם הוא אומר דבר כזה?
לא. הפוך.
זה ערבי.
הפוך. נכון. נכון, 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 זה דבר פנימי, כי זה לא רציונלי. במידה שאתה מתחיל לדבר על דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא נתן, זה כבר לא רציונלי. כבר נכנסת ללא רציונלי.
אני מבין מה זה הרזים האלה, אם הרזים הזה שקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את ארץ ישראל, זה הסוד הגדול, זאת אומרת,
נכון, נכון, זה הסוד הגדול, אבל כדי להבין את הסוד הזה, אתה צריך עבודה. שמכינה את השטח לדבר כזה, לסיכום כזה. לא פשוט לסכם דבר כזה. אתה לא יכול ללכת ולהופיע ולהגיד דבר כזה לאומות העולם. למרות שזה מה שאומר לנו רשי, לומר.
קודם כל,
כן. אם אתה לא מבין את הדברים האלה, אז אתה תתחיל לספר כל מיני סיפורים באום, כל מיני דברים, אבל אתה לא תצביע על הנקודה האמיתית, המהותית, המקורית, שזה ניתן לנו, אני לא מבין איך, לא יודע. באותו קשר, למה כל כך חשוב הפן הפנימי הזה? במקור מספר 7, תראו מה אומר הרב באורות התורה. אחת מהנפלאות של תלמוד רזי תורה היא, שבזמן שאדם לומד את העניינים הנפאים הללו, מתוך אהבה ורגש פנימי, אף על פי שאיננו יכול לתפוס את העניינים, וזה מה שקורה בדרך כלל, לא יכול לתפוס את העניינים, בהבנה שכלית בהירה, כי זה לא בהיר, זה לא שכלי. מכל מקום, הם, הדברים האלה, הלימוד הזה, הפנימי הזה, מרוממים את כל מהותו של האדם הזה. הוא מתרומם למעלה, למדרגה שהוא לא יכול אפילו, כן, להבין. ואחר כך מבהיקים העניינים עליו את אורם, עד שנחלי נערי חוכמה מתפשטים עליו. זאת אומרת, הוא התחיל בדבר לא רציונלי, ויש מין התפשטות על האדם הזה, הוא קיבל, כן, הוא נכנע למדרגה רוחנית שהיא בלתי נתפסת, יש מין ביטול רוחני מאוד גדול לדברים שאני לא תופס, שאני לא מבין, שמקיפים אותי. דרך אגב, לפי הסוד זה העניין של הסוכה. מה אנחנו עושים בסוכה? זה אורות מקיפים, אנחנו מוקפים בדבר, כן, מוקף, זה לא סתם שזה עוקף אותי מטר וחצי מעל הראש שלי. זאת אומרת שאני לא תופס, אני לא אוחז בדברים האלה, קשה לי להבין על מה מדובר כאן. זה נקרא אורות מקיפים. להפוק אורות פנימיים שאני כן מחזיק, כן תופס, כן מפנים. יש הרבה דברים שמקיפים את דעתי, ואני לא תופס אותם. ואני נכנס ומתבטל וכל כולי נכנס לתוך הסוכה כמו שאני נכנס לארץ ישראל. ויהי בשלם סוכו ומוענתו בציון, אותו דבר. מין ביטול כזה, כן, ארץ כנען, הכנעה. והוא מוסיף על ידי התעלומה הפנימית הבלתי ברורה, שכל בהיר. הכל הפוך. השכל הבהיר מגיע אחרי שהתבטלת לשכל הלא בהיר, לשכל האלוקי. ומחשבה ברורה בדרך הופעה בחוג השכלתו. אחר כך הדברים מתלבשים לך בתוך השכל האנושי המתאים לך שיש לך. מה קורה? מה יש באווירה של ארץ ישראל? מה יש באוויר הזה של ארץ ישראל? מהי הבריאה הכל כך סגולית הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא, שעם שמתאים למקום מיוחד? מקור ארבע, יש הבדל בין אווירה בארץ ישראל שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על תוכן ההלכות, שימו לב כאן, גם על ההלכות, ובחוץ לארץ רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות. מה זה אומר? זה אומר שבדרך כלל כשאתה עושה הלכה, אז ההלכה היא בעולם מאוד מאוד מתאים לשכל האנושי, להיגיון בוא נגיד, יש דברים שהם כאן ועכשיו. איך רוח הקודש יכולה להיות גם על ההלכה? זה קשה, זה כאילו שמיים מתחברים עם ארץ. זה הכוח של ארץ ישראל. מה אומר כאן הרב? רק בארץ ישראל הדברים המאוד מאוד מאוד עליונים יכולים להתלבש בדברים המאוד מאוד מאוד פרקטיים, פשוטים, הלכתיים של העולם הזה. בחוץ לארץ זה לא יכול להיות. אם אתה רוצה להיות רוחני, אתה חייב לברוח מההלכה. אתה צריך להיות אגדתי. רק שם תתפוס את האלוקות. זאת יש ניגוד בין האלוהות לבין הטבע בחוץ לארץ. בארץ ישראל יש חיבור בין האלוהות לבין הטבע. זה החידוש. זה הקדושה, הקודש שמתלבש בטבעיות. ואז זה יורד עד לפן הקטן מאוד והמצומצם מאוד והפרטי מאוד של ההלכה. ולכן אומר כאן הרב, במחשכים או שיבני זה תלמוד של בבל. זאת אומרת שכשאתה בתלמוד בבלי, בחול, בהלכה של התלמוד, אתה לא רואה את האלוקות. פה בארץ ישראל, אפילו בהלכה הכי הלכתית, אתה גם רואה את רוח הקודש. כי הגודל מתלבש בקוטן. אני קופץ לפסקה 3, כי זה ההמשך. ועכשיו אנחנו ממש נכנסים אל תוך הנושא. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, הושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם. אתה אומר הרב, מה זה הגלות? הגלות זה פרישה, כן? זה העתקה מארץ, מאדמה, ואז אתה מכיר את תעודתך היהודית, הישראלית, רק בשמיים, רק בפן המופשט, רק בפן הרוחני. אתה רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, במילים פשוטות, תעלה, תברח, תישאר בעולמות עליונים, אל תרד לחומר. כי אתה לא יכול לרדת לחומר, כי החומר של חוץ לארץ הוא כל כך, עוד מעט נראה, כן? אווירה, זה ארץ העמים תמה, אז כדי לפגוש אלוהות, אתה לא יכול להישאר שם, אתה חייב לעלות, לפגוש את האלוהות במקום שהיא נמצאת, שם למעלה. יש פה שתי בעיות. קודם כל, זה כאילו אתה אומר, קדוש ברוך הוא לא נמצא בעולם הזה. יש אלוהים של העולם הזה, ויש אלוהים של העולם ההוא. ואז כדי לפגוש את האלוהים האמיתי, במרכאות אתה צריך לעזוב את האלוהים של החומר. שתי אלוהות, כן? שתי רשויות הן, חז ושלום. זה עבודה זרה ממש. ולכן, אולי כך אפשר להסביר את אותה גמרה במסכת עבודה זרה או בכתובות, שכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, או כעובד עבודה זרה בתהרה. למה? כי בעצם אתה לא יכול לשלב את האלוהות למקום. אתה חייב לברוח מהמקום כדי לפגוש את האלוהות. במילים פשוטות, תכנס לבית כנסת. רק שם תפגוש אותו. אתה יוצא החוצה, אתה באוויר תמה. כולך עטוף תומעה. ומי שחי בחוץ יודע את זה, ראה את זה. מי שלא חי, אשרה ואשרי חלקו, כן? שלא ראה את הדברים האלה. אבל שם היהדות היא בתוך בית הכנסת, בין כותלי הישיבה. אתה יוצא מהישיבה, אתה בעולם אחר לגמרי. זה החול ולא רק החול, כן? הקליפות שבחול. הקודש נמצא בין ארבע קירות. אי אפשר לצאת מזה.
זה בחוץ לארץ, אלה
של ההלכה.
של ההלכה.
אז אלו שיושבים בכל הרשם, עושים את הדגל הזה, אומרים, יש לנו שכינה, אנחנו, אז אני חשבתי לעצמי, יש לנו שכינה, אבל שכינה קטנה. הרב קוק, השבוע דיברתי עם צוריאל על העניין הזה. אמרתי לו, תראה מה זה, כשהייתי בחו"ל, הייתי בישיבה בניס, כן, באיזה מקום. אז תמיד כל הדגל, כמו שאתה אומר, זה מאז שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה. כן. השבוע פתחתי את הספרים של הרב קוק, פתאום אני רואה חידוש עצום. התעו אותי כל החיים. בזמן הגלות, באמת, יש לו להקדוש ברוך הוא ארבע עמות של הלכה. למה? כי זה הגלות שלו. אז תוציא אותו, תשחרר אותו מהגלות. שלא תישאר בארבע עמות של הלכה. תיכנס לדברים היותר פנימיים, כי אם אתה משאיר אותו בארבע עמות של הלכה, אתה משאיר אותו בתוך הכלא הזה של הגלות. זה מה שזה אומר. מאז החורבן יש לו ארבע עמות של הלכה. תמשיך ללמוד רק הלכה, תשאיר את החורבן, תמשיך את החורבן. זה מה שזה אומר, כך אומר הרב. מבהיל. אין לי את הפסקה עכשיו בראש, אבל אני יכול ממש, כתבתי את זה אפילו, ציטטתי את זה באיזה שיעור שכתבתי. אז אנחנו ממשיכים את הכלא האלוהי, כן? להכניס את הקדוש ברוך הוא לכלא של החורבן של ארבע עמות של הלכה, זה מה שיש לו, כן? אז אנחנו רואים כאן שיש כמה דברים, הדברים הם גדולים מאוד, כן? אין הרבה זמן, צריך לרוץ, אבל קודם כל צריך להיות מופשט, צריך להיות רוחני, צריך להיות נעתק מאדמתו, צריך להיות וירטואלי, צריך להיות רוחני, הכל חוץ מאדם רגיל, נורמלי, באדמה. וגם, כשזה מופיע, כשרוח הקודש מופיעה שם בחוץ לארץ, על מי זה מופיע, אומר הרב? על יחידים. לא על האומה. על אדם פרטי שהגיע למדרגה גדולה. ולכן, רשמתי את הקו הזה ביחידים. כן? הדרכה לפרישות. זה הדרכה. במילים פשוטות, סור מרע, זה השיטה בחוץ לארץ, תמיד, רק סור מרע, תברח מזה, תברח מהאזור הזה, תברח מהדבר הזה, אתה לא הולך לעולם לכיוון, אתה רק בורח ממשהו. אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, זה הצד השני עכשיו, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים, שכל זה נראה לנו מאוד 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 חולין, מאוד רחוק מהקודש. מה זה הדברים האלה? תדבר על תורה, תדבר על רוחניות, כאן אתה מדבר על סדר של מדיניות, מדינה, חברה. נעשה חלק מתוכנית פעולי הכלל. הרי הם גופי תורה, וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים, זה החידוש של הרב כאן, דווקא כשאתה מרחיב את הדברים המאוד מאוד לכאורה רחוקים מרוחניות, כשאתה סולל כבישים, כשאתה בונה בתים, כשאתה מקים יישובים והתבססו יותר, אתה מבסס אותם עוד יותר, יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים. אתה פתאום מגלה שזה, זו התורה של הארץ. ואור ישראל יאיר פני תבל בכלי לפעתו. זאת אומרת שהתורה של ארץ ישראל היא תורה הרבה יותר רחבה וכוללת מאשר תורה שהיא לימוד של ספר. לא מדובר כאן על ספר שאתה פותח ואז אתה יהודי לחמש דקות או לשעה שאתה נשאר מול הספר, אלא תורה של חיים. אתה זז, אתה נוסע, אתה בונה, כל זה נקרא תורה. אתה שותל, אתה זורע, כל הדברים האלה הופכים להיות תורה. עד אותה הלכה מאוד ידועה, שאם אתה באמצע נטייה ואומרים לך שמלך המשיח בא, תמשיך. אתה כבר מתעסק בגאולה. מלך המשיח זה לא חידוש יותר מהזריעה של הזרע הקטן שאתה עכשיו שותל באדמה. זה ארץ ישראל. דהיינו תורה שהיא מאוד מאוד קשורה דווקא לחומר. דווקא לדברים המאוד מאוד חומריים, שלכאורה סותרים. למה? כי יש לנו מחלה של 2,000 שנות גלות. הנצרות, זו הנצרות, זו המחלה הגדולה שבאה עלינו. שכדי להיות רוחניים צריך לברוח מהחומר, כי החומר הוא מלוכלך, הוא גש. אין לנו עסק בחומר. אתה רוצה להיות אדם רוחני, הגוף שלך, אתה צריך להתענות, אתה צריך לזרוק אותו לזבל, הוא לא קיים הגוף הזה, הוא סתם, הוא כלום. הפוך. אנחנו אומרים שגמר התיקון זה תחיית המתים. עד רבה, הנשמות חוזרות עוד פעם לגוף. אז מה, אם הגוף כל כך לא טוב, אז למה חוזרים אליו? אלא שיש כאן ראייה הפוכה לחלוטין, שצריך לרומם את כל החומר, לגלות את האלוהות שבחומר, את הקדושה שבתוך הטבע. לא בורחים מהעולם הזה כדי לפגוש. וזו הבעיה השנייה שלא ציטטתי מקודם. שכשאתה מתפרץ לשמיים, אתה כביכול היוזם של היחס בינך לבין הבורא. איזה חוצפן. אני מחליט מתי, כן? אני יוזם את היחס, אני עולה אליך. מה אתה עולה אליי? לאן? אתה חושב שאני אכנס בתוך הכלים שלך? בתוך הצמצום שלך? בתוך הרציונל שלך? בארץ ישראל נותנים לאלוהות לרדת, להתגלות. זה הכיוון האמיתי, לא עולים לשום מקום. פשוט לא מפריעים לקודש הבריך הוא לרדת לעולם שלנו. אל תפריע לו, לא מבקשים ממך שום דבר. תתבטל, תיכנע לדבר הזה. תקבל עליך עול מלכות שמיים ותבין שיש דברים שאתה לא מבין. הרבה. אם אתה לא מסוגל לצמצום הזה, לענבה הזאת, אתה לא תקבל כלום. זה הכלל של ארץ ישראל, לכן נקראת ארץ כנען. מי שמקבל כאן זה אדם שמסוגל להכניע עצמו ולהתבטל ולומר, נכון, יש הרבה דברים שאני לא תופש. חטא מרגלים. רצו להישאר ברובד הרוחני, בשמיים, ולא להיכנס, להתלכלך במרכאות בתוך ארץ ישראל. מלחמות וכו' וכו', אין חידוש, כן? אותו דבר, כמו שהיה, יש עכשיו. קוראים להם מרגלים. אין להם חלק לעולם הבא, אומרת הגמרא. למה? כי הם בעצמם ברחו מהעולם הבא. ארץ ישראל נקראת עולם הבא. באותה פסקה 3, באותו מקור, למטה, בכ"ח, הקדושה שבטבע, הנה כאן הרב ממש אומר את המילים, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. זה קדושה שבטבע. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. חוץ לארץ זה קדושה שהיא נגד הטבע, זה מלחמה. יש טבע ויש קדושה, והם נלחמים תמיד. כוחות האופל וכוחות האור. בארץ ישראל אין דבר כזה. זה קדושה שבתוך הטבע, יש חתונה נפלאה. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. זה לא קדושה שלמה. זה מלחמה. איך הקדושה יוצאת למלחמה נגד מה שהיא בעצמה בראה? הקדוש ברוך הוא ברא את החומר, הוא יוצא למלחמה נגד החומר? הרי כל בריאת העולם זה כדי לעשות לו דירה בתחתונים. אז אם החומר כל כך חומרי ומלוכלך וגס, אז מה אתה עושה? אתה צריך פשוט לשלוט על החומר הזה. אני ורוכב על חמור, על חומריות. אתה כן שולט על החומר, אתה מגלה בתוך החומריות הזאת את האלוהות. זה הקדושה האמיתית, זו הקדושה האמיתית. והשלמה, כי כאן אין שלמות. צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה שהיא הקדושה שבטבע עצמה. כי אין קדושה אחרת. הקדושה שבטבע היא הקדושה האמיתית, הסופית, השלמה, כי היא יורדת עד התחתית, ושם היא מתגלה. זה הגמר, גמר התיקון זה זה. זה כשכל השמיים יהיו כאן בארץ. כמו שאומר חסיד גור, כן, בשפת אמת, כשנעשה מן הארץ שמיים. שהוא יסוד תיקון העולם כולו בסומו הגמור. והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ. אנחנו צריכים להבין שהשיטה הזאת שבחוץ לארץ תגיע ותגמור ותסיים את את, את הכיוון שלה עד שהיא תגיע לקדושה של ארץ ישראל. וזה אותה פסקה ידועה, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. כשהבתי כנסיות והבתי מדרשות שבבבל ייקבעו בארץ ישראל, זאת אומרת שהשיטה הזאת תתבטל לעומת השיטה האמיתית שהיא שיטה ארץ ישראל, של קדושה שמלובשת בתוך הטבע ולא מלחמה נגד הטבע, אז נגמר התיקון. כשבאים להשכלה עליונה זו של הקדושה השלמה שבטבע, הכוללת בקרבה גם כן את הקדושה שלמעלה מן הטבע והמתנגדת אל הטבע, אז המלחמה חודלת לגמרי. אין כבר מלחמה, לא צריכה להיות מלחמה בכלל. מידת הדין מתבשמת והכל נוטה כלפי חשד. פתאום אתה מגלה שלא הייתה אף פעם מלחמה. סתם יצאת למלחמה שהיא בעצם בגלל הגישה שלך הלא נכונה, המוטעת הזאת, שתמיד תמיד צריך להילחם נגד הגוף. במקור מספר 5, לפני זה, במקור מספר 6, בדלת שם למטה, זה גם מעין סיכום של הפסקה שלמדנו עד עכשיו, אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן, נאמן מלשון אמונה, אין אמונה שלמה במסירות אמיתית ואמונה שלמה, כן, כשאני אומר אמונה אני אומר לחיות את הדבר, כן, לגלות את הטבע שבחיות. אי אפשר דבר כזה למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ. אי אפשר, בחוץ לארץ זה לא עובד. כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל, בארץ ישראל זה כן עובד. כי בארץ ישראל זה אמונה. שכון ארץ הוא רועי אמונה, כך אומר הפסוק, תהילים עין ו'. מי ששוכן בארץ ישראל הוא רועי אמונה בעין, רועי. כל החיים שלו זה מין מראה של אמונה, זה גילוי הפנים כלפי חוץ, זה נקרא אמונה. כן, לאמן דבר זה לגלות יותר חיים. כשאני מתאמן אני מרגיש יותר טוב, למה? כי זורם בי כוח חדש. להאמין זה פשוט להזרים יותר קודש לעולם הזה. ואדם שמאמין הוא בעצם מגלה פנים כלפי חוץ, זה נקרא אמונה. בחוץ לארץ האמונה חולה, אין אמונה. דרך אגב, למה כל כך סוכה וארץ ישראל דומים? סוכה בגמטרי אמן. זה האמונה האמיתית, זאת האמונה. זאת אומרת, כל הביטול הזה אל דבר שהוא עוקף, מקיף אותך, שהייתה סחה ברוח הקודש, כן? זה הכוח של האמונה. הופעת הקודש, באיזה מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. מאוד מאוד קשה לחסות, אני לא נכנס עכשיו למה שכתוב יותר לעומק בספרים הקדושים, שכשמתפללים בחוץ לארץ התפילה לא יכולה לעלות. היא חייבת לבוא עד ארץ ישראל, ומארץ ישראל לעלות, כי זה שער השמיים. וכשהתפילה עולה, כן, אז יש כל מיני סיפורים ש... כן, בספרים הקדושים, שאתה צריך לבקש רשות מאותו שר שנמצא באוויר של חוץ לארץ, והוא יסכים להעביר את התפילה או לא. ואם התפילה לא עוברת, אז אתה תקוע שם. רבי נחמן מברסלב מביא את זה בפסקה שהוא מדבר על משה רבנו. כשמשה רבנו צריך להתפלל להפסקה או לחידוש איזה מכה במצרים, הוא חייב לצאת משם, הוא לא יכול להתפלל שם. ויהי כצאתי את העיר ואפרוש כפיי. חייב לצאת משם, להתפלל ואחרי זה הוא חוזר. לא מתפללים בחוץ לארץ. שמה תאמר, מי מצרים זה מצרים, אומר לך, וכל הגלויות קרועות בשם מצרים. ככה אתה בשקט. אז איך מתפללים? כן. עיקר התפילה, עיקר החיבור הוא נמצא כאן, במקום הטבעי, כי אין ניגוד לחומר, כי אין ניגוד לארציות, כי אין ניגוד לטבע. אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים מיסוד אווירת ארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראותה. כן, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. במסכת ברכות יש פסקה, אין לכם אותה, על אותה קדושה של הארציות, כן? כתוב, יש שם מחלוקת על העניין של הפסוק, אותו פסוק, ארץ חיצה וסעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. כן, מה קודם לברכה? אז שם מלמדים בעצם איך עושים את קדימת כל הדברים שיש לנו על השולחן, מה אני מברך ראשון, מה אני מברך שני, וכו' וכו', לפי העמה, לפי הקרבה לארץ. שם יש רעיון מאוד נפלא. כתוב שם, כל הקודם בפסוק, כל הקרוב בפסוק למילה ארץ, קודם לברכה. זאת אומרת שאני לוקח במילה ארץ חיטה ושעורה, אז חיטה זה כתוב, קשוב לארץ, אז אני מברך על מזונות, לפני שאני מדבר, מברך על עץ ואדמה וכו'. אבל יש פעמיים ארץ, ולכן שם יש ארץ ראשון, ארץ שני, ואין היה, מביא הרב קוק דבר נפלא. הוא אומר, זה פשוט. זה מדבר גם עלינו. כל מי שקרוב לארץ, קודם לברכה. זהו. ואיך אתה יודע אם אתה קרוב לארץ? אז הוא נותן שם כל מיני אנשים. זה שרוצה לבנות בית פה בגלל שיש לו איזה אינטרס, וזה שרוצה לבנות בית בגלל שהוא אוהב את הארץ, וזה שרוצה לבנות בגלל שהוא לא מבין כלום, אבל הוא יודע שזה ככה, וזה שרוצה וזה שרוצה וזה שרוצה. ואז יש לך איזה חבילה של 10 אנשים, ואז הוא מחלק בין הארץ הראשון של הפסוק לבין הארץ השני של הפסוק. זאת אומרת, יש כאלה שבאים לפה בשביל הרוחניות, ויש בהם זה בו בשביל הגשמיות. הוא אומר, על כל פנים הם הרבה יותר טוב מכל אלה שנשארים בחוץ. כולם, לא חשוב, אפילו הנמוך שבהם הרבה יותר גבוה מזה שנשאר בחוץ. אם זה לא מספיק, מביא אחידה בחסד לאברהם, שכל מי שגר בארץ ישראל נקרא צדיק, אפילו שבעיניך נראה כרשע. כי אם היה רשע, הייתה הארץ מקיאתו. זורקת אותו החוצה. עצם העובדה שארץ ישראל לא הקיעה אותו, הוא נקרא צדיק. אפילו שלכאורה, ואתה רואה את זה בעיניים חיצוניות, הוא מתנהג כמו רשע. לך תביא. ועמך כולם צדיקים, אומר הזוהר, בתנאי. לעולם ירשו ארץ. זה תנאי. אנחנו בדרך כלל תמיד אוהבים לקחת רק חלקים מהפסוקים. כמו הרמב״ם, אותה הלכה, מותר לצאת מארץ ישראל לשלושה דברים. אז אתה לומד את זה במשך שנים, אתה הולך לרמב״ם עצמו. אבל אף אחד לא אומר לך את ובתנאי, שיחזור. זה לא מצטטים. רק מה שמעניין מצטטים. אנחנו מסיימים במקור מספר 5. אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים, שהוא בא באמת משפע שמו של הקדוש ברוך הוא, כן? זה הכוח של השלום, שם גופה יקרה שלום, כן? שמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום, להתפתח, אז השלום הזה לא יכול להתפתח כלל בחוץ לארץ. למה? כי אין שלמות, עוד פעם, יש ניתוק מוחלט בין השמיים לבין הארץ. וכשם שאין שלום אישי יכול להתפתח שם כראוי, כך אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על אדמה טמאה. כן, אז לחמם בדאגה יאכלו, מהם בשמם וברוגזה ישתו, האוויר שם מחניק, אומר הרב, חניקה רוחנית ביחס אל אורה ותקווה כללית. אין תקווה כללית, יש פשוט חנק. אדם חנוק כי הוא בעצם חייב תמיד להיות בהרגשה של מלחמה. הוא תמיד במלחמה. הרוח תמיד נוגדת את החומר. אמנם, רק צד הקודש החיצון הולך הוא בגולה. עכשיו אנחנו חוזרים לפסקה הראשונה. מה כן יכול להתפתח שם? קודש חיצוני. דברים חיצוניים של הקודש. המאמרים והאותיות יכולים להיות ניקחים ביד וללכת ממקום אל מקום, מארץ אל ארץ. זאת אומרת, אתה לוקח את הגמרא איתך ממקום למקום, זה אותיות, זה לימוד, זה בסדר. עם הולכי גולה. אבל מה שכחת בכל הנסיעות האלה? אין דבר אחד, אין פנימיות. אז לקחת את הלבוש, עם הלבוש יצאת החוצה, אבל הפנימי אתה לא תוכל לקבל אותו. לקחת את החומר והזנחת את האנרגיה של אותו חומר. אבל הנשמה הפנימית שלהם, אומר הרב, נשמת אלוהים חיים ברוממות טהרתה, המצורפת אל האור העליון והתקווה הכללית המוחשת לעין ומושרשת בכל שעל וצד של אדמת קודש, של ארץ חיים וגי חיזיון, כן, על כל מילה צריך להישאר שעה. זה הרב קוק, כן, אין גם פסיקים, אתה לא יודע מתי זה נגמר. היא נראית ומתגלה רק במקומה בארץ ישראל. כל המילים היפות האלה, כל הכוח הזה, כל החיבור הזה, לא יכול להיות במקום שהוא אתר פגום. אין שכינה באתר פגום, כי זה בעצם חיסרון, אין קשר, יש ניתוק. ההכרה שאיננו עם נורא, בני מלאכים, מתי אנחנו יכולים להבין שאנחנו בני מלאכים? שאנחנו חוזרים למקור וחיים כעם. נדיבי עמים ומעמידי שרי קודש, זאת ההכרה עצמה. המעולתה, שמה בחוץ לארץ, אתה לא רואה את זה. מעולתה בחוץ לארץ. בעליפת יגון קודר ובהנחת חושך. הכל שם תחת לוט. אתה לא רואה. יש מסך ברזל אמיתי. תרתי משמע. שמיים קודרים, אתה לא מבין איך אתה מתחבר בכלל. היא מתראה על אדמת הקודש בבהירות הנשמה ובזיו החיים. זה פשוט טבעי, אתה חי, אתה הולך על האדמה. על כן התורה מקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנת רק בה להיות מקורית. ויצון מקור, כן? מקורית, אתה כאן פוגש את המקור העליון בתוצאה האחרונה. סוף מעשה במחשבה תחילה. מה עשינו בסוכה? פסולת גורן ויקב, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. את זה, זה הסכך שלי? כן, אדוני, זה ארץ ישראל. הזבל, השאריות, זה הסכך של הסוכה, זה הדבר הכי עיקרי שעל שמה נקרא סוכה, כן. זה הכוח של ארץ ישראל. כי כאן אין חיצוניות, הכל פנימי. גם הדברים שנראים כחיצוניים הם פנימיים. צריך ללמוד את זה. כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן פרטי, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. זה עניין של כלל ופרט עכשיו. כלל ופרט, זאת אומרת, שם אתה תוכל לפתח את כל הפרטיות. האנשים מאוד 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 דתיים, מאוד אדוקים, מאוד על כל הלכה, כן? אבל אין בכלל הבנה מה זה כלל ישראל. אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אני עושה את התורה שלי בכניסה שלי הפרטית עם המפתחות שלי, ואני פותח את הדלת ואני נכנס לתוך הזה שלי והבית שלי והכל סגור וכל סביבי, כלום, אין שייכות בכלל. תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית, בדאגתה לחומריותה ורוחניותה ולזיקוחה והתעלותה חיי שעה וחיי עולם, אבל רק בתור נפש פרטית. אין כלל, אין מושג של כלל. לא כן תורת ארץ ישראל, היא דואגת תמיד בעד הכלל, כי כאן אתה מבין שאתה עם, בעד כללות נשמת האומה כולה. הפרטים הנה מתכנסים בקרבה בכללה, והם מתעלים בעילויה ומתעטרים באתרתה, כן? ולכן זה הסיום. רבי אבא בסנהדרין צדיק זין צדיק חד, איך מכירים בסימני הגאולה? דווקא דברים מאוד מאוד חומריים, אתה לא לוקחים אותך אם תראה, כן, דברים מאוד מאוד, כן? אין לך קץ מגולה מזה, ממה? כן, שאתה הולך לשוק במחנה יהודה ואתה רואה פירות. זה יהדות זה? זה היהדות, חשבתי שיהדות זה לפתוח ספרים ולפתוח ולראות וזה. ככה אתה רואה עם ביית המשיח קרובה, אתה הולך לשוק ורואה פירות בעין יפה? אין לך קץ מגולה מזה. שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו פריכם תישאו לעמי ישראל כי קרוב לבוא. לא בא, קרוב לבוא, אפילו עוד לא. כן? קרבו לבוא. זאת אומרת, עדיין לא הגיעו, אבל כבר האדמה מתחילה להרגיש את היחס. כן? מתעוררת כמו את האימא. שכשהתינוק נולד פתאום עולה החלב. מאוד לא יונק, אבל הוא כאן. יש מין אנרגיה שעוברת שזה כבר מעלה את כל החלב. ארץ ישראל מעלה את כל התנובה שלה בצורה טבעית בגלל שקרבו לבוא, בגלל שהם באים, בגלל שבניה חוזרים. אז יש כאן יחס מאוד עמוק בין רוחניות לבין גשמיות. למרות שארץ ישראל היא נראית כארץ גשמית חיצונית, אבל זה קדושה, קדושה עליונה, שנראית כמו טבע כל הארצות. האמת שזה לא טבע פשוט, זה טבע מיוחד, טבע אלוהי, שהארץ הזאת קיבלה, כמו עם ישראל, עם סגולה שקיבל הכנה, כן, הכשרה מיוחדת לגלות קודש. כשעם ישראל עובד, פועל בצורה הזאת, אז הוא מגלה קודש. אבל בגלל לגלות את הקודש הזה צריך ללמוד תורת ארץ ישראל. כשאתה שואל מה זה תורת ארץ ישראל, כן, בסיכום, בשתי מילים, זה תורת הסוד. תורת ארץ ישראל זה תורה פנימית. תורת ארץ ישראל זה תורה שמגלה את עומק הדברים. לתור את הארץ. כן, כך אומר האריזה. לתור את הארץ זה ראשי תיבות לאה. את זה משה שולח. לאה זה עולם רוחני. אבל הם, אנחנו רחוב לבוחמן. רחל. תסתכלו רק על הפעם החיצוני. כך אומר הארי הקדוש באותה פרשה של המרגלים. משה שלח אותם לראות את הפן הפנימי של ארץ ישראל, את הלאה של הארץ, והם ראו רק את ה... זה מלוכלך וזה לא בסדר וזה ככה וזה ככה ואין לנו מה לעשות שם. אנחנו יורדים ממדרגתנו. לא הבנתם כלום. תורת ארץ ישראל היא תורה פנימית, ולכן על ידי לימוד הפנימיות הזאת אתה מגלה את התוכן האמיתי, את האלוקות, את הקדושה שבטבע.